נקרא יחד שוב את פסקה מ"ח, אורות התחייה מ"ח, בעמוד פ"ו. הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ט עמוד א' אומרת כך: משחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. בגמרא נראה שהדבר הזה שנוי במחלוקת. יש מן דאמר שיש ברכה מיוחדת על מי שרואה רקיע בטהרתו. הגמרא אומרת שהדעה הזו חולקת על אותו מן דאמר שמופיע בגמרא אצלנו. אני חושב שזה רבי יהושע בן לוי, אבל אני לא בטוח, שאומר משחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה. הרב מסביר שם בעין היה, התחלנו ללמוד את זה שבוע שעבר, שהחיזיון הזה לראות רקיע בטהרתו, שהגמרא מתארת בדיוק מתי הוא קורה מבחינה מטאורולוגית, הוא מקביל לאיזה חיזיון רוחני אדיר ונשגב מאוד ביחס לקבלת התורה. המציאות שאנחנו חלק ממנה היא משפיעה על היכולת שלנו לקבל דברי תורה עליונים, רחבים, עמוקים, אינסופיים, כמו שראו לנו להיפגש ולקבל מן התורה. אדם שנפגש עם מציאות כמו שאנחנו נפגשים איתה, בארנו את זה בעריכות שבוע שעבר, כשאדם נמצא במציאות שיש, שמורכבת מהמוני פרטים קטנים, ואין לו את היכולת להיפגש עם הרוחב של מציאות כזו, כמו שהיו נפגשים פעם, שנפגשים עם הרים וימים ויבשות, ואדם רואה את קו האופק, וממנו עד לקו האופק הוא לא רואה שום דבר, והוא מסוגל להיפגש עם הרוחב הגדול של המציאות. זה מכשיר אותו בנפש, מכשיר את נפשו גם להיפגש עם מושגים רחבים כאלה. כשאנחנו נפגשים עם המציאות, פותחים את החלון ורואים לנגד עינינו מציאות שמורכבת מעשרות, מאות, אלפי פריטים קטנים, כל סנטימטר במציאות הוא כבר פרט אחר. זה מרגיל אותנו להיפגש גם בעולמנו הלימודי הרוחני עם מציאות שעשויה מהרבה פרטים קטנים, אבל לא מאפשר אותנו להיפגש עם רעיונות גדולים, עמוקים, רחבים. לכן הנביאים היו הולכים להתבודד בהרים. ככה הרב לימד אותנו בתחילת העין היה. בהמשך העין היה, הנה, מגיעים עד הפית. בהמשך העין היה, יש לנו גם עין היה שם?
כן.
המציא. אז בוא נקרא שוב ביחד את העין היה. ונראה מה הרב מכוון במושג רקיע בטהרתו. המחזה מרהיב העין, המגדיל את ההרגשות הקדושות בלב. סקירה במבט עין על פני מרחב אין קץ שנראה לאדם בעת שהרקיע הביא את טהרתה. הרקיע זה גם רוחב אדיר ועומק אדיר. סוף סוף כשאנחנו מתבוננים בארץ, כל מציאות על פני היבשת בסופו של דבר היא מורכבת מפרטים. יש אדמה ויש צמחים ויש בעלי חיים, וגם כשאדם רואה את שרשרת ההרים, גם אז סוף סוף זה מורכב מאיזה פרטים. אבל הרקיע אין בו מסלולים, אין בו פרטים, אין בו רכיבים שמרכיבים אותו. וכשאדם מתבונן על הרקיע, קרה לכם פעם ששכבתם על הדשא, הסתכלתם ברקיע, נגיד רקיע תחול, עמוק, עם הריח החריף הזה של אחרי הגשם, כמו שהגמרא מתארת פה, וסתם נסתכל ברקיע, תראו מה זה עושה לכם לנפש. מה שאנחנו רואים במבט עין משפיע באופן ישיר על הכשר הנפש שלנו להיפגש עם רוממות. וחוכמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא תמן בנפשנו, שהראש שהיא פוגשת מן החזיונות מכשיר אותה גם להיפגש עם רעיונות מאוד עמוקים. כשאדם רואה את הרקיע בתהרתו, עם התחול העמוק שלו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, המחזה הזה מרהיב העין, מסגל אותו להיפגש עם מחשבה רוממה כזו כמו של ראשית הבריאה, שעל זה מברך ברוך עושה בראשית. כשאדם נפגש עם היבשת, כל שכן שהוא נפגש עם העיר למשל, מציאות כזו שהיא אולי מקנה לנו את היכולת להתפעל מהרוממות הכישרון של הנבראים, של בני האדם. תראה מה הם עשו פה, פה עשו תמרור, פה עשו רמזור, פה עשו כביש, פה עשו אוטוסטרדה, פה יש מכוניות. אבל להיפגש עם הבראשיתיות של הבריאה, עם הקמאיות, עם הראשוניות של הבריאה, עם העומק שבה, עם הכלליות שבה, זה לאדם עירוני קשה מאוד להיפגש, וזה משפיע גם על הרעיונות הרוחניים. לכן הנביאים היו הולכים להתבודד בערים, כדי שהמציאות שהם יהיו חלק ממנה זו תהיה מציאות שתשקף את הבריאה הראשיתית העמוקה, הכוללת, המקיפה, המרהיבה בטבעיותה. עכשיו במובן מסוים, אומר הרב, לראות רקיע בתהרתו כמו שהגמרא מתארת, שזה אחרי לילה שכל הלילה ירד גשם, וביום מפציע השמש ופתאום מנקה את כל השמיים מן העננים. המחזה הזה המרהיב העין הוא מכשיר את הנפש כדי להיפגש עם רוממות מאוד גדולה. כל זה, אומר הרב, זה משל וסימן, דוגמה לשלב בלימוד שצריך לבוא דווקא אחרי שאדם עמל מאוד על נפשו, דרך רעיונות פרטיים שנוגעים לעולם שאני נמצא בו עכשיו, עוד לפני שאני דואג להיפגש עם רעיונות רחבים, כלליים, עמוקים, כאלה שגם כשמספרים, גם כשממללים אותם, עדיין נותר הרושם שמדובר פה במשהו עמוק, מקיף, שיש בו לחדש מדרגה חדשה בכל החיים. והוא משפיע על הנפש, רוממות וסגב. אבל צריך להיפגש עם הרעיונות הללו אחרי שאדם עמל שנים רבות בעבלנות מוסרית ורוחנית להרכיב רעיונות שמורכבים עדיין מרעיונות פרטיים, דברים שנוגעים יותר לחיינו המעשיים, וזה גורם שהנפש שלו תוכשר להיפגש עם יערה אילונה כזו שמגיעה משמיה, שהיא מסומנת במילים הרואה רקיע בתהרתו. כל זה למדנו שבוע שעבר, והגענו בדיוק לאותו שלב בפירוש הרב, שהרב מסביר מה זה מסעת הנפש של המבט שרואה את הרקיע בתהרתו. אנחנו בעמוד, רואה, לא יודע איפה זה אצלכם, תראה לי רגע. כן, 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 בדיוק פה בעמודה השמאלית למטה, כשיש את המילים המודגשות רקיע בתהרתו. זאת אומרת הרב כאן, רבי יהושע בן לוי, תראים קצת יותר למטה, רבי יהושע בן לוי החליט דעל כל פנים היא מידה נהוגה ואפשרית ברוב אשר ראוי לקבוע למטבע ברכה, כלומר להתנסה למראה מרהיב עין כזה שהוא סימן וסמל למדרגה רוחנית גבוהה, זה אפשר גם בזמננו, ולכן ראוי לקבוע על זה ברכה. אומרת הגמרא, זה חולק על דברי רב רמבר פאפה. רב רמבר פאפה סביר עלי, מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתהרתו. עכשיו הרב מסביר, יום שחרב בית המקדש ניטל הכוח של היקר הרוחני. יקר זו נקודה פנימית, חבויה, רוממה, שהיא ניטלת מכל עולמנו הרוחני. החוסן הלאומי של ישראל זה לא רק נפקמינה ליכולת השליטה המדינית שלנו, זה גם משנה את כל העולם הרוחני שלנו. רק כשעם ישראל נמצא במדינתו, כשחוסנו הלאומי איתו, רכז הוא יכול להיפגש עם תפארת ישראל וגאון וזעם. החוסן הלאומי של ישראל, שהוא גם כן תפארת ישראל וגאון וזעם, בשהם נכונים, כלומר מיועדים, להשפיע את האור האלוהי בעולם בכל התנאים הנצרכים לדעת אלוקים אמת. רק אז, רק שעם ישראל נמצא עם חוסנו הלאומי וגאוותו בישראל, בארץ ישראל, רק אז בכוח הכלל מתחזקת התכונה עד לזאת המידה של ההכרה האלוהית המיוסדת גם כן, המייסדת גם כן אבן בוחן לפינה המוסרית, על ידי ההסתכלות על פני המרחב הגדול ואוצר החיים המלאים עוד שאין להם קץ ותכלית. כי המחזה המתעורר בלב הנבון לרגלי ההסתכלות, הסתכלות ברקיע בתהרתה. אבל מיום שחרב את המקדש לא נראית רקיע בתהרתה. היינו, חלישות הכוחות הרוחניים ואובדן המעמד המוסרי הלאומי המיוחד לאומה הישראלית, שהיא על כל פנים הכלי להאיר אור הידיעה התאורה בדעת דרכי השם בעולם, כשל כוח הרעיון. כלומר, אומר הרב, מיום שנחרב בית המקדש, היכולת שלנו לספוג לתוכנו הערה רוחנית עליונה, כזו שמרהיבה את עינינו, שלא רק מורכבת מפרטים, מחקירות פרטיות, מידיעות פרטיות שמתקבצות זו אל זו, אלא בהברקה, בהשפעה עליונה. היכולת הזו נחלשת מאוד. קודם כל, כי הכוח הרוחני נחלש. אבל גם בגלל שצריך חוסן, כמו שהפרט צריך חוסן נפשי, צריך שהנפש תהיה בריאה, מוסרית, עמלנית, יודעת בנגלה. כל זה נצטרך כדי לבסס עליו את יכולת ההשתקפות, יכולת ההערה, הקבלה של הערה עליונה בתורה. כך גם כשמדובר על הכלל. כשעם ישראל ניטל חוסנו הרוחני וחוסנו הלאומי, אין יכולת להיפגש עם הערה העליונה שרקיע בתהרתה. ודאי שיכול להיות מקרה מבחינה מטאורולוגית שרקיע בתהרתו, אבל לא על זה נתקנה הברכה. כי הברכה נתקנה לא על המראה המריב העין, המראה המטאורולוגי הטבעי, אלא היכולת הזאת להתבונן ברקיע בתהרתו וללמוד מזה, או להכין את הנפש אל המראה מריב העין בדעת אלוקים שמשתקף לאדם. כלומר, כשאנחנו לומדים אמונה, כשאנחנו נפגשים עם התורה, יש שתי מדרגות בלימוד התורה. יש מדרגה אחת, שזו המדרגה שאנחנו רגילים להיפגש איתה. עליה אומרים חז"ל, במחשכים הושיבני כימי עולם, זו תלמודה של בבל. אנחנו ניגשים אל הלימוד של הסוגיה. אנחנו עמלים לפרק אותה לחלקים, לבדוק מה אומר כל רש"י, מה אומר כל תוספות, מנסים לקבץ מזה את הרעיון. בגלל הסרבול של הפרטים, גם הרעיון העליון לא משתקף מספיק בסוגיה שאנחנו לומדים. ככה אומרים חז"ל, במחשכים הושיבני כימי עולם, זו תלמודה של בבל. התלמוד הבבלי זה תלמוד שעוסק להופיע את אור התורה, אבל הוא מצוי בחושך. זה כמו אדם שהוא נמצא בחדר חשוך והוא צריך להתחיל להתמצא. נתנו את המשל הזה שבוע שעבר, אז הוא מתחיל להתמצא, למשש לאט לאט, אבל גם הידיעות שהוא ילקט עדיין לא ייתנו לו תמונה כללית. יהיה בערך, תמיד זה יהיה בערך, אבל פתאום מישהו מדליק את האור או קרן השמש חודרת, ופתאום מסוגל האדם להתבונן על כל החדר ביחד ולראות מהו העומר הכללי שיוצא ממנו. זה משהו אחר. זה שתי מדרגות בלימוד תורה. יש לימוד תורה שהוא נובע מאיזה הערה עליונה שמגיעה לאדם. יש איזה רעיון כללי שהוא אחוז בו, ומתוכו הוא רואה את כל הפרטים. ואז הפרטים, המוני הפרטים שיש בתורה, כולם משתקפים בתור מציאות אחת, תרכובת אחת שמביעה עומר אחד. זו מדרגה מאוד מאוד עליונה. גם לפני חורבן בית המקדש, כדי להגיע למדרגה הזו של הרעיונות הכלליים בדעת אלוקים, צריך קודם כל להקדים עמל מוסרי, כמו שאומר לנו הרב, לילה שלם שיורד בו גשם, אדם עמל, קודם כל לסכל את השורשים הרעים מן האדמה, ואחר כך להצמיח את הנבטים ואת הזרעים. אחר כך, כשהוא עמל את העמל המוסרי הזה, הפרטני, להתמקצע במקצועות התורה, אחר כך, כשמגיעה הקרנה הזו מלמעלה, כשמגיע השפע הזה, שברור לי שגם כל אחד ואחד מאיתנו פגש את זה לפעמים, שאדם לומד את הסוגיה ופתאום יש לו איזה הברקה, איזה הערה כללית, בטח קרה לכם, יש לו איזה הערה, הוא לומד, הוא מרגיש שכל מה שהוא לומד זה בערך, יש פה איזה רעיון שלא ברור לו, ופתאום מתוך העמלנות מגיעה איזו הערה. כתוב בגוין, כתוב בגאון, בגאון מבילנה, שלפעמים האדם לא מבין את הקשר בין העמלנות בין ההברכה. עד רבה, כשהוא היה עמל, הוא לא הבין, פתאום, נפל לו במחשבה איזו הערה עליונה, והוא חושב שהערה הזו גם הייתה נופל בלי שהוא עמל. וזה לא נכון. דווקא בגלל שהוא עמל בסוגיה לפרק אותה, לכתוב את השיטות, הוא לא מבין, הוא לא מבין, ושוב חוזר לסוגיה, ולא ברור לו מה הרמב"ן אומר ומה תוספות אומר, והוא עמל, עד שהוא כבר מבין משהו, הוא מגיע לשיטה הבאה, ושוב הוא מאורפל. והוא עובר את הסוגיה יום, יומיים, שלוש, שבועיים, והכל מאורפל לו. מאורפל. והעמלנות הזו, הפרי שלו, שבסופו של דבר, הוא נעשה כלי לקבל איזו הערה עליונה משמיה. קבל הערה. הערה הזו, היא הברקה. והברקה הזאת, היא מגיעה אליו מן השמיים. זו מתנה. בדרך כלל, כשאנחנו לומדים את הסוגיה, אנחנו לא מרגישים את השותפות שיש בינינו ובין ריבונו של עולם. נראה לנו כאילו הקדוש ברוך הוא גמר את השותפות שלו בשעה שהוא נתן את התורה. כשאנחנו עמלים בשכלנו להבין מה כתוב, נראה לנו כאילו רק אנחנו פועלים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסוגיה, ואנחנו עמלים ללמוד אותה בשכלנו. אבל לימוד יותר עליון, הרב אומר שבאמונה ובפנימיות התורה, זה ממש סדר הלימוד. שאדם לומד כשהוא שותף. הוא מכין את הכלים, והקדוש ברוך הוא מעניק לו הערה. לא מדובר פה במשהו מיסטי. לא מדובר בזה שאדם מכין את הכל, מכין את הכוסות, את הקפה, יקרוא בקפה, ואז הוא שם את העיניים, אומר, התעוררתי, קיבלתי הערה. לא בזה מדובר, רבותיי. מדובר שהשותפות היא תוך כדי שאדם לומד. אדם לומד את הסוגיה באיום. אבל הקדוש הוא משפיע עליו שפע עליון מלמעלה. אני בטוח שכל אחד מאיתנו שלמד בקביעות בעיון, היה לו כמה פעמים דברים כאלה. שעלה במחשבה. הוא לומד את הסוגיה, יש לו שלב מאורפל, אז הוא מגיע לשלב שבו מתוך העמלנות שלו, הוא הכשיר את עצמו לקבל לזו הערה. את ההערה הזו לפעמים אדם חושב שזה נולד מעצמו. וזה באמת נולד, מתוך עצמו. אבל זה בא לו מן השמיים. טוב, כל זה, בתוך הלימוד העיון, גמרא. פה אנחנו מדברים על רעיון אלוקי כללי. הוא גם מופיע בצורה כללית. הוא מופיע בצורה של הערה טהורה. בתוך כל הרעיונות המקובצים מעברים, בתוך כל הפרטים, הכלל לפעמים מסתתר. הוא עדיין יקר. כלומר, הוא עדיין מסתתר. ואז מגיעה פתאום איזה יכולת לספוג את הרעיון הכללי. לפעמים הוא אינסופי, למעלה מן הכלים הרגילים, והוא פתאום מעניק מבט חדש על כל מה שלמד. מבט חדש על מה שלמד. זו הערה כללית, זה נקרא רקיע בטהרתו. לפני חורבן הבית, זה היה סדר לימוד התורה. סדר לימוד התורה היה מורכב מעמלנות והערה העליונה שמגיעה אלינו מן השמיים, כמו שהרב כותב אצלנו הרב כותב, כל זמן שלא קיבל האדם חלקו הפרטי, הוא לא עבד על חלקו הפרטי במוסריות הפשוטות הבאות על ידי ההתרכזות בתכונתו, בגבולות, במקומו וקורותיו החומריים והרוחניים, אותה הרחבה של הסקירה הרחבה למרחבי מרומים לא תוסיף בו כוח דעת והורה של תורה ויראת השם, כי אם תועיל לאבותו. מה הרב אומר פה? הרב אומר שלפני שאדם עמל מוסרי להבין את אותו שטח שנוגע לו, אם הוא יעסוק עכשיו ברעיונות כלליים רחבים, זה יפיל אותו. למה זה יפיל אותו? בגלל שאת הרעיונות הרחבים הכלליים צריך להיפגש איתם אחרי שיש הכשר. אבל את הרעיונות הכלליים הרחבים הללו, אומר רבי יהושע בן לוי, אחרי שאדם עמל את העמל המוסרי, העיוני, הרגיל, את הרעיונות הכלליים הרחבים, את הסקירה הרחבה, כמו רקיע בתרתו, יש מציאות שמורכבת מהמוני פרטים קטנים, יש מציאות של רעיון כללי, כמו שאדם רואה את התחול, העמוק, הרחב, האינסופי הזה, פתאום הוא מקבל מושג מה זה מרחב. פתאום הוא מקבל מושג מה זה מרחב. כמו שהרב אומר, תן דוגמה לזה. הרב אומר, מסביר את הפסוק כך, אנחנו אומרים, תפילי שבת, מקולות מים רבים אדירים, משברי ים. אדיר במרום השם. זה פסוק פלא. מה אנחנו משווים? איך הגענו בזה שאדם שומע את הקולות של משברי הים לאדיר במרום השם? אדיר במים השם, מה זה אדיר במרום השם? אומר הרב, יש פסקה ברב דורות הקודש. סליחה שאני מתאר אותה קצת יותר בצבעוניות, לא כל מה שאני אומר כתוב ברב, אבל אני אומר את הרעיון. תארו לכם אדם שעומד על צוק ופתאום הוא רואה את הגלים שמתנפצים על הסלעים, ולא גלים של דגל לבן, גלים של דגל שחור, גלים אדירים. כשאדם פוגש את החיזיון הזה, זו ההזדמנות שלו לפגוש פעם מה זה המושג אדיר. אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברובתו אדיר, אדיר היום ונורא, אבל מה זה המושג אדיר שלנו? אם אחד קיבל איזה משחק, הוא אומר, אדיר! קיבלתי משהו. זה אדיר במרום השם. הקדוש הוא שתל בטבע את החזיונות הללו, שמהם אנחנו יכולים להתרומם קצת, מה זה המושג אדיר? תבין, תראו לכם בדמיון, שאתם עומדים על קצה הסלע, ופתאום הגלים מתנפצים, אין לכם שום דבר, לא ווקמן, לא, אומרים, פלאפונים, כל מיני דברים כאלה, שום דבר, רק ציוץ הציבורי, ופתאום אתם שומעים את המיית הגלים פספלש כזה. זה לא סתם אומר את זה, זה אדיר. ופתאום אתה מבין, כשאתה אומר אדיר ביחס לאשר, קצת אתה מבין על מה מדובר. אותו דבר זה החיזיון הזה של רקיע בתהרתו. הקדוש הוא שתל את החיזיון הזה כשאנחנו נבין שיש מדרגה בתורה שעוד לא פגשנו. כי אנחנו פוגשים הרבה רעיונות שמורכבים הרבה פרטים, אנחנו רואים במערל, קצת מקבצים מהמערל, אומר בפרק הזה, מהמערל, אומר בפרק הבא, כל מעורפל לנו. אבל מאחורי כל הדברים הללו, יש את התורה שמורכבת מהסקירות הרחבות העליונות. רעיונות עצומים, שהם לא מורכבים מהרבה פרטים, אלא שהם מולידים של המוני פרטים שהם הביטוי שלהם, אבל אתה לא נאבד בתוך ים הפרטים. יש, אתה עומד מול העומר הכללי. ואז, לא זוכר אם אמרתי לכם פעם שעברה, אבל הרב קוק, יש לו הרבה מילים שהוא משתמש בהם, שהם מילים, הסברתי לכם פעם שעברה, שיש שתי מיני מושגים. יש מושגים מצמצמים ויש מושגים פותחים. אמרתי לכם את זה פעם שעברה? כן, אמרתי לכם את זה. ברב יש הרבה מושגים שאתה פוגש אותם, את צריך שהם יעזור לך להיפתח, להבין שזה עולם עמוק עמוק, עולם עמוק, שהמילה הזו זה לקצה קצה, זה כמו איזה גישוש. אני מגשש, זה כמו אדם זורק אבן לבור, חכה מחכה עובר, אז פתאום שומע אתה פאק, הוא שומע את ההה. כשאדם פוגש ברב את האצילות, צריך לשמוע את ההה. אצילות, פילה, שש אותיות, מה היא אומרת? זה פה, 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 פה. לא פה טכניקה. זה פה להיפגש עם עום. אומר הרב, אם אתה תיפגש עם עולם מושגים כזה, לפני שבנית עולם בנוי, מגובש, ממושגים פשוטים שכל אחד מהם מדבר על משהו מסוים שאתה יודע מהו, אז כשתיפגש עם העולם של הזכירות זה יבלבל אותך. יבלבל אותך. אל תיפגש עם הסקירות העליונות, לפני שבנית קומה מוצקה מובנת. אם אדם בנה קומה מוצקה שהיא מובנת, מה הכוונה היא מובנת? היא מובנת, והוא יכול לגזור ממנה את העמל המוסרי שרוצה לבנות. אם אדם מיד יפגוש את הסקירות העליונות, ואת הרעיונות הקבליים, ואת הרעיונות הפנימיים, והוא מאוד מאוד יתפעל מזה, אבל הוא לא יוכל לגזור מזה את העמל המוסרי, כי הוא החיים שלו לא בנויים שם. אז אומר הרב, הלימוד הזה יועיל רק להוותו. זה ישבור אותו. זה יהפוך אותו להיות אפרוח דרבי ירמיה. רגל אחת נמצאת בזה עמל מוסרי, שהוא לא יכול לשאוף שום דבר מעולם האמונה שלו. ורגל אחת בעולם האמונה, שהוא נמצא רחוק, רחוק. הסדר הוא כך. קודם כל, בקודם באדם הפרטי. סדר הוא. צריך להיות שנים. שנה ראשונה, שנייה, שלישי, לא יודע כמה, כל אחד, שלושה חודשים, כל אחד לפי מדרגתו. אבל שבונה לימוד אמוני, מובן, מוצק, שבנה לו עולם כזה שהוא יכול להיבנות ממנו. והוא מקבל כוח מן הלימוד הזה כדי לעמוד את העמל המוסרי, החוכמתי, שעוזר לו להתבונן על העולם באמונה. זה מכשיר אותו אחר כך להיפגש עם הסקירות העליונות. כל זה בסדר של העולם הפרטי. שם מביא הרב שיש מחלוקת בזה, כי רבי יהושע בן לוי אומר, במידה מסוימת זה הסדר שלנו גם אחרי חורבן בית המקדש. אומר רב רמב"ם פאפה, לא. כי מרגע שנחרב בית המקדש, הלימוד שלנו נחלש, ירד ברמה. כבר לא נראה רקיע בתארתו. אנחנו פוגשים את המושגים, אבל לא עם ההערה העמוקה שלהם. אנחנו פוגשים אותם חשוכים ולבושים שק. אני מסביר. שתי מסכים, איך אומרים? מסך, אחד, מסכים, מסכים. שני מסכים יש. אחד, ההערה, ההערה במושגים האלו לא נמצאת. זה חשוך. כמו שאנחנו אומרים היום, נבואה. המילה הזו נבואה לא אומרת לנו כלום. יש לנו איזה רעיונות, מעופלים, בעיקר אנחנו יודעים להגיד מה היא לא... פעם המושג הזה, זה כמו, אני אגיד לכם משל, למה הדבר דומה? כמו, מי שהוא, ביטוי של אברבנאל, חמור לאהבה. הוא לא יודע מה זה אהבה. הוא לא טעם טעם של אהבה בחייו. לא טעם עד כמה הרגע שזה הוא עמוק, מפלח את הלב, באהבת התשגי תמיד. את לא אהבה, זה משהו פסיכוטי, יש אנשים מרגישים, המילה אהבה, את לא בסדר. אז כשהוא אומר את המילה אהבה, זה חסר הערה. כשאדם שטעם טעם אהבה, כמו שאומר אברבנאל, מביא את זה הראשית חוכמה, מביא את זה הרב בפסקה לשיר השירים, מי שהוא חמור לאהבה לא יכול לדעת מה זה אהבת השם. הוא אומר אהבת השם, מה הכוונה אהבת השם? הוא מיד מתרגם זה משהו מעשי. מה זה אהבת השם? לא יודע, מי שיש לו כוח לשבת בסדר. אבל מי שטעם טעם של אהבה ויודע עד כמה זה רגע שזה עמוק ומחלחל בתוך הלב, אז הוא מבין מה מצופה ממנו ביחס הקדוש ברוך. אבל מי שלא, אז המושג אהבה, א', הוא חסר הערה, הוא אומר את המילה אבל את כל העומק שמונח מאחוריו הוא לא יודע, וגם התרגום שהוא מתרגל זה כמו סק. אתם הולכים שזיברנו על הסק, זה מסק לבגד, שבגד הוא אמנם לבוש, אבל הוא לבוש לפחות שהוא מתאר לך את צורת הבגד, צורת האדם שמתלבש בו. אם יש שרבול, זה לפי מידת היד, יש פה צווארון, הצבא. סק זה לבוש, אבל זה לבוש שהוא לא מסודר, הוא לא גזור לפי הדמות שמתלבשת. ככה אנחנו חיים בעולם שבה אנחנו מנסים להסביר כל מיני מושגים, אבל אין לנו יכולת להיפגש עם המובן האותנטי שלהם. ואומר רבי יהושע בן לוי, מאז שנחרב בית המקדש, בגלל שניטל חוסנם של ישראל, אז כל הפגישה שלנו עם התורה היא דרך מסכים, דרך לבושים. אז אנחנו מדברים על דברים עמוקים, אבל זה כמו אדם שלא טעם טעם של אהבה ואומר את המילה אהבה. איזו זה מילה? ארבע אותיות. הוא עובר עליה. אהבת השם, אהבת השם, אבל מי שטעם את המושג הזה מי שהוא לא חמור לאהבה, מי שטעם את המושג הזה, אז הוא יודע כמה זה עמוק, כמה זה מקיף אתרים, כמה זה חודר, כמה זה צריך לחולל את המהפכה הגדולה ביחס לקדוש ברוך הוא. אני כשאני אומר אלוקים, אני לא מרגיש מה שהרב כותב באורות הקודש, לא זוכר אם אמרתי לכם זה פעם שעברה, גם אם אני חוזר זה לא נורא. תקראו קצת באורות הקודש ככה בין השמשות, זמן שהוא לא יום ולא לילה, סתם תראו. לא, למה אני אומר את זה? הנה, זה משל דוגמה, okay? למה לא ללמוד אורות הקודש לפני הזמן? לא רק אורות הקודש, עוד כל מיני פסקאות. יש פסקאות שרב מתאר מה מתחולל בנפשו של אדם בעל רוח הקודש. כל הפסקאות של אורות הקודש זה שייך למדרגה. אתם תראו איזה זרמים, על איזה זרמים הרב מדבר. זרמים מעילית לתחתית ומתחתית לעילית, מכללות לפרטות. איזה זרמים יש? אפשר לחשוב שמה שיש בתוך הרב זה ג'קוש. איזה זרמים עצומים. אני לא מרגיש את זה. ומה הבעיה? אדם קורא את הפסקאות האלה, אין לו בכלל מגע עם זה. אין לו מגע. אין לו מגע עם זה. ואז הוא פוגש את זה. זה עדיין לא חטא. סתם חמור לאהבה. קורא אורות הקודש. חושב זה בתור מדע. יש חטא. אדם לוקח את הפסקה הזאת ואומר, הרב מדבר על זה שאדם מרגיש מדרדי. גם אני מרגיש מדרדי. הנה, זה כנראה מה שהרב דיבר. זה כבר חטא. זה כבר לקח. זה לא כמו אורות. יש הבדל בין אורות לאורות הקודש. אורות, זה אומנם, קיים עליו, זה ספרה של צדיקים. אבל זה מדבר מהלך התחייה של עמנו, שאנחנו חלק ממנו. אורות הקודש, ברובו זה לא ספר שעניינו לדבר מהלך התחייה, זה ספר שמדבר מהלך הופעת הקודש בחיים. מעלה את רובה לקודם במציאות. מי שלא שייך לזה, כשהוא קורא את הפסקאות הללו, או שהוא לא מבין מה מדבר, וזה מצוין, אם הוא לא מבין. הבעיה הגדולה מתחילה שהוא מבין. אז הוא מבין את זה בתוך חוכמה, בתוך איזה מרשם. כן? זה כמו אדם שבמקום לאכול עוגה, הוא מסתפק רק לומר את המרשם. לכל הדברים יש טעם, יש צבע, יש רגש. אם אתה קורא את הדברים הללו בלי שיש לך את הטעם על זה, בלי שיש לך בכלל עומק בנפש שמסוגל להכיל את זה, אתה לא מבין איפה הזרמים האלה. איפה הזרמים? והרב אומר, גלים שוצפים. ואדם איך העורני החשבל יישבר. ואדם מחפש לו גלגל לסב. אתה אומר, לא מבין. אני לא פוגשתי לו ייאוש כזה ולא שמחה כזו. אני, ביחס לרגשות שהרב מדבר, אני גמד. אני אגיד לך, לא מרגיש כל כך שיש לי כוח הזה בנפש. הרב מדבר, הנפש אחרת בכלל. אז הרב אומר אצלנו פה, שהתורה שבאה מן השמיים, זה לא רק מה המקור מאיכן היא באה, זה לאיזה עולם היא שייכת. תורה שבאה מן השמיים זו תורה שהמושגים שלה זה מושגים כמו של השמיים, אדירים, רחבים, עמוקים, תחולים, כמו שדיברנו על התחלת ג'ובה שבא, וכל הנפקמינות שלהם פה בארץ זה ביטוי קטן. אם שאנחנו לומדים תורה, כל עולמנו זה הביטוי פה בארץ, זה נקרא תלמודה של בבל. האמת היא שהיינו צריכים לגשת אחרת. אם היה בית המקדש וחוסננו הלאומי היה ראוי, היינו ניגשים, מה זה שבת? שבת זה מושג שייך אל הרקיע בתהרת. מתוך זה היינו מגיעים למושג עוד שיותר שייך, גם שייך לגדול, מה זה לא תעשה כל מלאכה בשבת? מתוך זה היינו נפגשים זה שיש למתת מלאכות בשבת, כמו איטלטיה, כאילו לך, לא זה שייך את הדבר הראשון. מתוך זה היינו באים לשאול, מה זה זורע? מה זה קוצר? מה זה חורש? אבל, מיום שנחה בתמדש, לא נראית רקיע בתארתה. גם היום, נעשים ניסיונות כאלה. בוא נעשה בית מדרש, הנה כבר, לא משנה, עכשיו, אבל בוא נעשה מדרש עם הקשבה לגמרא וכו'. מאוד יפה. כן? נעשה שיח, דיון, כל אחד, מה הוא חושב. יפה. שאם זה מדובר באנשים בעלי רוח הקודש, זה נפלא. אז מה שאומרים זה רוח הקודש עושה. אבל אם זה מדובר באנשים בלי רוח הקודש, אז מה כל הדין? מה זה כל הפטפטנות הזאת? מה זה עוד יש לך אפשרות להיפגש עם התורה? אז עכשיו גם הגמור נעשה במה לכישרונות צעירים. כל אחד עכשיו יביא את הכישרון שלו. זה משהו אחר. לא שזה לא נכון. לא שזה לא ניסיון נכון. זה ניסיון מאוד נכון. ובאנשים בעלי רוח הקודש. אז לוקחים פסקאות של הרב קוק, כי הרב קוק הידוע אפשר לאתר בו כל, גם תנועת יש גבול יכולה לקחת פסקאות מהרב קוק, וגם שלום עכשיו, וגם זה, כולם יכולים לקחת פסקאות מהרב קוק. ומביאים פסקאות שהן נכונות, לא כתובות ברב, כתובות ברב. אבל תסתכל לדעת על איזה גובה הרב מדבר. על איזה גובה הרב מדבר. ובמה זה תלוי. כאן אומר הרב הפסקה הזו בעיניה, כדי להגיע לסקירות הללו, כדי להיות מסוגל להקשיב שתבוא אליך הערה מן השמיים, צריך קודם כל לעמול כל הזמן על התועלת המוסרית. אז קשה להבין איך בית מדרש שהוא מיועד לבחורים משהו ד' ומעלה, לא שאני צוחק על בחורים משהו ד' ומעלה, מצוין, אבל בית מדרש ד' ומעלה עם הקשבה וכו' וכו' וכו'. צריך לדעת שאנחנו מיועדים למשהו מאוד גדול. עכשיו, כל הניסיונות האלה זה ניסיונות טובים. מה לעשות לא טובים? בתור ניסיון זה טוב. אבל צריך לדעת שהרב אומר פה, זה תלוי בחוסננו הלאומי. זה תלוי בחוסן שלנו. זה תלוי ביכולת שלנו בתור אומה, להיות אומה בעלת נפש כזו, שתספוג לתוכה את כל ההערה של תורה. ואז יסור עסק. והליווש יהיה מלא אור. ואז נוכל להיפגש עם הסקירות העליונות. טוב, נלך לאוכל.